להתחבר למוזיקה בכל זמן שתרצו.
גימל מאחורי השירים עם חיים הדור.
ואני מאוד שמח לארח סוף סוף את יהוא ירון עם האלבום החדש שלו.
שאל אותי עוד פעם איך קוראים לי, שאל אותי עוד פעם איך קוראים לי הבן זונה, שאל אותי עוד פעם איך קוראים לי, שאל אותי עוד פעם איך קוראים לי הבן זונה. לא קוראים לי יהוא, לא קוראים לי יהוא, לא קוראים לי יהוא, מה אתה לא מבין? אליהו, בוא אני אשיר לך שיר. תגיד יא, יא, תגיד הוא, תגיד יא, יא, לכולם גם ככה קשה, כולם גם ככה סובלים. אל תשחק לבן אדם עם השם, לפעמים זה כל מה שהוא מכיר. אז תגיד יא, יא, קטנה בירושלים חיכו לי חמש שנים, חשבו שאימא לא תוכל ללדת, שלא יהיו להם ילדים. בכל הזמן הזה הם ידעו שבסוף ייוולד יותם. כבר ראו איך הוא ייראה בבית ספר, איך הוא ייראה כשהוא ילך לגן. אבל בסוף קרה משהו אחר לגמרי, נולד סחבק, לא שום דבר שאפשר לדחוף לאיזה קונצפט. אז הם אמרו יהיהו, יענו יהיהו, יענו יהיהו, זה הכל, לא שום דבר יותר מתוחכם מזה. אל תקרא לי ירון, זה לא השם שלי, זה שם המשפחה שלי, וגם זה הוברח מקונה לפני אני לא יודע כמה שנים. ולך תסתובב ברחוב עם שם יהוא קונה, כמו איזה חדירת פוץ, פחות מזה שתעשה אותי. אתה באמת חושב, יש בן אדם עם שם של מנוע חיפוש? יהו! חבוב אני הייתי קודם, עוד לפניי היה אחד מלך בתנך, יהוא, היה עוד 70 ילדים והכניס את הראש להם לסקית, אז תיזהר מי. כל מה שאתה צריך לעשות, כל מה שאתה צריך לעשות, זה להרחיב קצת את התודעה, את הזוויות של הפה. ויגיד יא, יא, תגיד הוא.
למען הסדר הטוב, אני מוכרח לומר, השיר הזה לא פותח את האלבום. אני החלטתי שאני מוכרח לפתוח עם הקסח המופלא הזה, הרוק אנד רול, כל כך הטוב הזה, משום שאם יש ליהו איזושהי טראומה מהשם, שהוא כל פעם צריך להסביר לא יהו, אלא יהו, זה שווה את הפתיחה. ערב טוב לכם, ערב טוב, יהו ירון.
יש מצב שחסכת לנו איזה 10 דקות שיחה עם זה שהשמעת את השיר הזה על התחלה.
כן, זה נכון, אבל זה רק מצביע על זה ש...
אתה מדבר על דברים יותר חשובים.
כן, אבל זה לא פחות חשוב העובדה שאתה נולדת סחפק, ולא הפכת להיות יותם.
כן, נכון.
עוד יכולת להיות יותם.
יכולתי להיות כנראה כל מיני דברים, כן.
כן, אבל אני חושב שבסך הכל השם שלך יהו, מעכשיו שהוא כבר ממוצב, הוא גם יזכה לעדנה, אני חושב, ככה זה עובד. פתאום אתה תראה עוד הרבה יהוד שלא ידעת איך הם...
אני חושב מקווה בשביל אותם ילדים שלא.
אלבום שלישי, ברכות לאלבום.
תודה.
הראשון היה ב-11, זאת אומרת
ב- ש... ב-10, אני חושב.
ב-10 ולא. יכול להיות, אתה במתמטיקה ובשירה אתה יותר טוב ממני. זאת אומרת, אנחנו כבר 8 שנים אחרי.
כן.
זה קצב שאתה מרוצה ממנו?
לא. האלבום הזה הוקלט, בייסיק טרקס שלו, הלהקה הוקלטה בסוף 2014. באתי להקליט שירה והתבאסתי על השירה שלי והלכתי ללמוד שירה, ללמוד לשיר. לקח לי 2 שנים להקליט שירה בעצם לאלבום. אם זה היה תלוי בי, האלבום הזה היה יוצא מזמן, ועכשיו כבר הייתי לקראת רביעי.
אז אם אני רוצה להגדיר בעצם את יהו ירון, מה לומר, זמר, מוסיקאי, פרפורמר, איפה אתה מוצא את עצמך הכי בבית?
בגדול, הכל כנראה מתלבש איכשהו. 2 עיסוקים העיקריים שלי לפרנסה הם נגינת בס והפקה מוזיקלית, בכלל. וזמר מאוד קשה לי כשאומרים זמר. כי אני מנגן עם זמרים, אני מנגן עם אביב גדג', נגנתי המון זמן עם רודולורס וייס, ועם אביתר בנאי ועם רונה. אני לא זמר, אם זו הקבוצה של
אנשים שעושים דבר. אני נתפס לדבר הזה משום שאתה אמרת שבעצם אתה לא היית מרוצה מהשירה שלך. זאת אומרת, שמלך תחילה ידעת שאולי כנגן, כמוסיקאי, כפרפורמר, זה תהיה לך תחושת בית יותר נעימה.
ובאמת, בשני אלבומים הקודמים, הפרפורמריות שלי... והדרך שבה אני כאילו מספר סיפור, הספיקה לי. כי אלה היו השירים. לפני שהתחלנו את השידור, אתה אמרת בעצמך שאלבום הזה הוא יותר רוק. באמת, אני מרגיש שאלבום הוא יותר שירים ממה שהיה עד עכשיו.
אני חושב שגם הפתיחה הייתה די מוחצת.
כן, נכון.
איך זה שבעצם לא עשית את יהו בתור רצועה ראשונה. אבל זה בסדר, זה תמיד טוב.
אבל פה יש שירים, יש שירים שהשכרה צריך לשיר אותם. דווקא שיר ששמענו עכשיו יהו פחות, אבל...
לא, לא, זה מה...
אבל יש כל מיני שירים שיש בהם מלודיות שהייתי צריך ממש להתאמן עליהם. וזה משהו חדש לי. זה לא משהו שאי פעם חשבתי שאני באמת אעסוק בו.
זאת אומרת שלקראת... כבר הייתה הופעת השקה, כן. אבל נגיד ההופעות הבאות, אתה מכין את עצמך על הבמה להיות יותר זמר? אתה כאילו... יש איזו התרגשות אחרת מהעובדה הזו שאתה בעצם שמת לעצמך סד ועכשיו אתה מסיר אותו?
קצת קשה לי להגיד שכן, כי ההתרגשות הזאת קיימת לפני הקלטות. כשאני בא להקליט, אני מאוד חושב על הביצוע בתור זמר. כל מה שאני מצליח לחשוב עליו לפני שאנחנו עולים לנגן, זה שאני הולך לנגן בס עם חברים שלי. זה קצת מה שאני אוהב לעשות בחיים, לנגן בס על במות. השירים של האלבום הזה הגיעו מתוך... זה שאני, שכתבתי את מה שאני אוהב לנגן, כאילו.
ואוהב לכתוב.
זה
ואוהב כן. לכתוב. כן. כי המילים הן מאוד משמעותיות, כמובן שאנחנו נדבר גם עליהן, אבל בוא נצא לדרך עם הרצועה הראשונה שבעצם פותחת את האלבום. נצח זה שקר, נצח זה שם, זה מונח שחוזר אצלך יותר מפעם אחת, כנראה יש לזה משמעות.
כמו רוב האנשים הדרמטיים.
שמפחדים מהנצח, אבל יודעים שזה קיים. יהו ירון כאן איתנו במאחורי השירים.
Come get it, אפשר לקנות שמן זין, אפשר לנסוע רחוק ולדבר, אבל נצח זה שקר, כלום לא לנצח, הנה לי את הדלת ותחייכי
אם תרצו, אז זה שיר מאוד מאוד חורפי, ושיר הוא שיר לחורף, ספטמבר נגמר, אבל הראייה שלך לא הייתה מדויקת, אנחנו סוף סוף הגענו לינואר וטיפה יש לנו גשם, זה בסדר. מצד שני הוא גם מאוד לא אופטימי, כי כאן הגיהנום רחם ועגום. אבל בסך הכל, אם אני מנסה לחבר את השורות, זה שיר שנורא ירון, שזה נורא יהוא ירון, בסך הכל.
מאיזה בחינה, מבחינת האופטימיות והחוסר האופטימיות?
והחוסר האופטימיות, שבעצם זה אולי ההמשך לאלבומים הקודמים. כי יש פה דברים שהם לחלוטין לא, אבל הראייה הזו שלך את העולם, זה זה.
אני כן מרגיש שהוא קצת יותר אופטימי מאחרים.
כן? בגלל שיש שמן זית גם?
אולי לא השיר הזה, אבל
האלבום. כן, הבנתי לא.
כן, אבל גם השיר, יש משהו... אולי הוא לא יותר אופטימי, אבל הנקודת התייחסות היא קצת יותר שלווה, אולי? קצת יותר מחוייכת.
כן. נצח זה שקר. זאת אומרת, אולי מפה הוא נצא הלאה.
כן.
אולי.
כן.
זה שיר שדרך אגב כבר עשית אותו בעבר?
כן. האמת שהרבה מהשירים עשינו אותם... שוב, הקלטנו את השירים לפני זה, לפני 3 שנים כבר. חלקם הגדול ניגענו בהופעות עוד הרבה לפני שהאלבום יצא.
אלבום קונצפט, אני רציתי לקרוא לו, ואחר כך חשבתי לעצמי שאני אולי יותר מדי מגזים בניסיון שלי לתייג. באיזו מידה אתה בעצם רואה אותך שייך לאיזשהו ז'אן, חוץ מהעניין של הרוק אנד רול, שזה אמרנו ואין טעם לחזור.
קודם כל, אני קצת מרגיש שכל אלבום שהושקע בו איזושהי מחשבה על איזושהי אמירה שקיימת בכל האלבום, הוא אלבום קונצפט. זה לא חייב להיות, אתה יודע, אני גדלתי על אלבומי פרוגרסיב כאלה, על רוק פרוגרסיב, אז זה אלבום קונצפט, בדרך כלל אלבום של 4 שירים כל אחד 200 שנה, והכל מספר סיפור. אבל זה לא רק אלבומי קונצפט. המון אלבומים גדולים שאני אוהב, הם אלבומי קונצפט בעיניי.
תפציץ אותי בכמה שמות על הרוק הפרוגרסיבי שבעצם
ישפיע לך. שגדלתי עליו? כן. אני חושב שזה השמות שאתה מנחש. אם זה יס וג'נסיס וראש, ממש הרבה מאוד.
ראש היה הרבה ראש, האמת. כן.
ועוד כל מיני גם דברים קצת פחות, יותר ריו כאלה דברים קצת פחות.
אז אתה יודע, השאלה מתבקשת לאור העובדה שלפחות בשנים האחרונות, הרבה אומנים ישראלים שנולדו כאן חושבים שבעצם... הדבר הכי קול לעשות זה לשיר באנגלית. איך זה שבעצם אתה לא עברת לכיוון הזה?
כי אני קצת מפגר. האנגלית שלי ממש ממש גרועה. חברים שלי שאני מכיר שכותבים באנגלית, זה בגלל שזו השפה שמצליחים להתבטא בה יותר טוב. ואני חושב שזה קשור דווקא להם. לזה שלפעמים בשביל לכתוב שיר אתה צריך קצת להתחפש. קצת לא להיות אתה עצמך. אז אם אתה מנהל את החיים שלך, אם אתה אוהב את הבת זוג שלך, אם אתה... חיים הילדים שלך בעברית, אז יותר נוח אולי לכתוב באנגלית. ואני הפוך, אני יודע רק עברית. אני מבין אנגלית ואני מדבר בקושי, אבל...
השפה שלך היא מאוד קולחת, היא מאוד מדויקת. היא מאוד שירית. חשבת פעמיים לפני שהחלטת שבשני שירים הכפרה תהיה אצלך?
לא חשבתי פעמיים, כי זה דבר שהיה לי מאוד ברור. אני המון זמן אוהב את העניין הזה של... אני נורא אוהב להגיד כפרה, ואני אוהב שאומרים לי כפרה. אני אוהב נורא את המילה חיבה הזאת.
את הסחבקיות הזאת אולי.
דווקא אני לא קורא את זה ככה הרבה לחברים, שאני יותר קורא ככה אפילו נגיד לבת שלי ודברים כאלה, כי יש משהו בעיניי בכפרה שהוא יותר חם ממותק, או יפה שלי, או חמודה שלי. משהו בכפרה הוא יותר אוהב בעיניי. אבל כפרה זה דבר גדול. כפרה זה כן, מונח זה ענק.
בדיוק, יש כפרה וכפרה.
ושתיהן מופיעות כן. באלבום. והמתח בין שתי המילים האלה הוא עצום בעיניי.
והעניין הזה של כפרה כאילו מחמאה, או שאיזה אלמנט של אוהב, זה רק בתנאים הצד השני מבין את זה ככה.
אני חושב שעם האינטונציה שלי, כן, אוקיי. אז מבינים.
שהוא לא יהיה איזה עניין של התנסות אולי, כי הכפרה... תכיני לי קפה. אפרופו.
כנראה שאני חושב שאני איכשהו מצליח להבהיר את הכוונות.
אבל בוא נגיע בשיר הבא, שבעצם הוא מתכוון לומר לנו לא כפרה, אלא כפרה.
Thank you.
שיר מאוד פמיליארי, מוכרחים לומר.
למה אתה מתכוון?
מאוד משפחתי, מאוד מחמם כאילו, אבל בסופו של דבר מצפה לכפרה הזאת שדיברנו עליו לפני השיר.
אני שמח שאתה אומר על זה, כי דיברו איתי הרבה על השיר הזה, גם חברים ומכרים, אבל גם בהרבה רעיונות. אנשים כאילו מאוד לוקחים ללב את המשפט הזה, את אנחנו לא שומעים כבר מוזיקה ביחד.
כי זו אמירה מאוד נוקבת.
כן, גם בחיים שלנו, זה שאני אומר את זה, זה כאילו זה באמת היה אישו. אבל השיר הזה זה שיר על ריב. אין לי איך להתחבר מזה. יש כמה שירים באלבום הזה שהם על ריב. או על איזשהו
משבר.
אני לא זוכר מי, ואני חושב שפתאום תקוע לי המשפט הזה, שאני לא זוכר מאיפה אני מצטט, שהמוות הוא חלק בלתי נפרד מהחיים. גם במערכת יחסים, המשברים האלה הם חלק בלתי נפרד, הם לפעמים גם מה שמתדלקים את המערכת יחסים. מה ששומרים עליה קיימת, כאילו. ואני שמח שאתה אומר שזה שיר משפחתי, כי הוא כזה. כי ריב זה דבר משפחתי גם.
אתה מופתע מפרשנות שאנשים נותנים לשירים, או שהם הולכים למקומות שאתה לא חשבת עליהם? לא במקרה הזה, אבל באופן עקרוני.
כמעט תמיד זה הולך למקומות שלא חשבתי, וכמעט תמיד כשאני מדבר עם מישהו על איך שאני מבין שיר של דילן, או של שלום גד, או של לא יודע מי, אז כנראה שגם אני מבין שירים לא נכון. ואולי אין דבר כזה, להבין שיר נכון או לא נכון. יש את איך שאני התכוונתי, וזה כבר לא משנה. אתה מחזיק את הדיסק עכשיו. זה אולי אפילו יותר משנה.
זה נכון.
יש גם שירים שהמשמעות שלהם השתנתה מבחינתי.
יש שירים שאני לא מבין את המשמעות שלהם, או שיש שירים שהמשמעות שלהם משתנה תוך כדי.
אבל עדיין יש שירים שאני לא מבין את המשמעות שלהם, שזה השירים שאני חייב בעולם. בעיקר אצל דילן, או טום וייטס, או ניק קייב.
חשבתי שאתה תריב עוז ותגיד שאני עצמי כתבתי ואני לא מבין אותם, אבל לא נרחיק עד לשם.
אני עושה לעצמי חיים יותר מדי קשים, זה אף פעם לא יכול להגיע. אבל אני יכול לספר לך סיפור, היה איזה אירוע שאיזה בחור הפיק משהו, משהו מוזר קצת, שגם לא באו אליו אנשים. איזושהי הפגנה בכיכר רבין. הוא הזמין המון אומני אינדי להופיע. גם אני הייתי, וגם פאניק אנסמבל שניגנתי איתם, וגם דוד פרץ, אני חושב, בא להופיע. היו לו כאלה שלטים, אתה יודע, לא שלטים כזה, היה שלט גדול אלקטרוני שהתחלפו בו הסיסמאות, והוא רצה להכניס לשם משפט מהאלבום הראשון שלי, שאז זה כל מה שהיה, אלבום ראשון, מתוך נמלים קטנות, מלחמות מנצחים בשקט, וזה גם הפריע לי, זה לא מה שהתכוונתי, לא התכוונתי לכתוב בכיכר מלחמות מנצחים בשקט, להפך, אני חושב שבמובן הזה מלחמות מנצחים ברעש, והתעקשתי שהוא לא יעשה את זה. ואז אמרתי לעצמי, אני דפוק, אני כותב את המשפט הזה בהקשר אישי, ואנשים לוקחים את זה אתה יודע, להקשר מלחמתי או פוליטי, זה בכלל נכון בעיניי, איך יכולתי לצאת עם כזה משפט? ואז ראיתי לפני כמה, ממש לפני שבועיים, חבר שלי שלח לי תמונה מפייסבוק שמישהי העלתה, שהיא עשתה קעקוע עם המשפט הזה.
וואו.
מלחמות מנצחים בשקט.
וואו.
ואז דווקא הרגשתי, היא הבינה את זה נכון, כנראה.
שלח לחמך.
כל אחד,
זה כן. בדיוק שלח לחמך, והנה זה חוזר. כן. אז דיברנו קודם על הכפרה, ועכשיו אנחנו נדבר על כפרה. הסמיכות זה קצת מפריע לי, אבל זה בסדר, כי מי מפריע לך לרקוד כפרה?
כן, זה שם בשביל שזה יפריע לך. זה סמוך כדי שזה יפריע.
כן, זאת אומרת, הדיסטורשן פה הוא במתכוון
כן.
בין שני השירים האלה. יהוי ירון כאן.
מי מפריע לך לרקוד כפרה? מי מפריע לך לראות את הדברים הטובים? מי מפריע לך לרקוד כפרה? מי מפריע לך לחשוב שהחיים שלך יפים? אולי זה גשם, גשם, גשם לטפטף ברחובות? גשם, גשם, גשם שמרטיב את הדמעות מחדש. אני אמצא את האשמים, אני אכנס להם באמא שלהם. כן, כן. מי מפריע לך לרקוד כפרה? מי מפריע לך לשמוע את הרחש העדין שבוקע מתוכך הלילה? מי מפריע לך לרקוד? מי מפריע לך לשיר? גשם, גשם, גשם מטפטף בחובות. גשם, גשם, גשם מרטיב את הדמעות אבל אולי נצא הלילה, נריח את הפרחים שנשתלו בבוקר הלילה. אנחנו לא לבד, אז מי מפריע לך לרקוד כפרה? כן. מי מפריע לך לרקוד כפרה? כן. ומי מפריע לך
אתם מאזינים לתוכנית מאחורי השירים כאן בגימל, ואנחנו מארחים את יהוא ירון עם האלבום החדש שלו, שהוא השלישי במניינו, אם נזכיר שהיו דברים יומיומיים כאלה בזמנו, וגם היה אומן השכנוע העצמי, שזה שם נפלא בכל מקרה. אז הגענו עכשיו לאלבום השלישי. קודם כל אמרנו שאתה בעצם היית שייך למחלקת האינדי המקומי, בוא נעשה את זה ככה. אנחנו צריכים לתייק. האם העובדה שעכשיו אתה כאילו יותר ברוק, זה כאילו שאתה מחפש איזושהי הכרה קנונית כזו או אחרת.
אני לא חושב שהרוק כרגע נמצא בקנון.
כן, אבל לעומת האינדי הוא פורח.
העניין באינדי, הרי אינדי מתייחס לשיווק. אינדי זה אינדיפנדנט.
כן, אני יודע, זה הגדרה חמקמקה בכל מקרה, אבל
יש,
אבל אפשר לומר שמי שבאינדי, אז הוא יכול לעשות כל דבר.
זה מה שאני מרגיש.
ביזרי ככל שיכול להיות, הזוי ככל שיש, זה בסדר.
תשמע, אני לא יודע לגבי אינדי או לא, אבל אני מרגיש שעכשיו, בדיוק חשבתי לזה לפני כמה זמן, דווקא עכשיו אחרי האלבום הזה, אני מרגיש שהאלבום הבא, אני מתחיל לחשוב עליו, אני יודע כבר מה, לאיזה כיוון הוא הולך, והוא לא הולך לכיוון קל.
לא, חשבתי שאתה הולך לשיר את ים השיבולים.
ים השיבולים לא יהיה קל כל כך.
הבנתי.
אבל, לא בביצוע שלי, אבל אני מרגיש שאני יכול לעשות כל או כמעט הכל, ולפחות יקשיבו לזה, שזו זכות ענקית.
שזו חשיבה מאוד נועזת, שיאזינו לזה. כי בעצם אתה אחת הדוגמאות, שיש עוד כמה, לא הרבה אבל כמה, שדרך החתחתים שלהם, הייתה מאוד לא פשוטה. זאת אומרת, קודם כל עשית מסע בכל מיני מקומות בארץ, קודם כל שרת, ורק אחר כך בעצם ניסית לחפש את הפרסום או את המודעות.
המודעות הגיעה קצת. המודעות הגיעה,
כן, בגלל העבודה, בגלל העבודה.
היא הגיעה באלבומים לא קלים שהוצאתי. זה כאילו, אני יודע, זה אלבום קל יחסית לשני אלבומים קודמים. אבל הקרה לא הגיעה ממנו.
תגיד, אתה רואה טלוויזיה, אני מניח, את כל תוכניות הריאליטי?
לא, אני מצטער, אני לא.
אבל אז שמעת עליהם, אתה כן. חייב לראות מה קורה כאן, ועכשיו, אתה יודע, בהינף שיר אחד, אנשים הפכים להיות סטרים, והנה אתה אחרי 10 שנים בעצם של כתיבה ושירה ונגינה, אתה לא מרגיש שכאילו היית יכול לעשות את זה אחרת, או שההפך?
אני לא הייתי יכול לעשות את זה אחרת. אני לא הייתי יכול להוציא את אחד השירים שהיום מזכים את מי שכתב אותם בתהילת עולם. וחלק מהשירים האלה, אגב, אני מאוד אוהב גם. לא, אני יכול להיות אני. זה גם חלק מהדבר הזה שאני מדבר עליו בשיר הראשון שהשמעת.
אבל לא היה לך עניין של כן להיות בתחרות או לא להיות בתחרות, משום שזה פשוט לא מתאים לדברים שאתה עושה.
אני פשוט לא יכול לעשות את זה. אני גם לא מרוויח מיליונים בהייטק, כי אני פשוט לא יודע לעשות את זה. זה בסדר. אני יודע לעשות כמה דברים, ואני מקבל להם את ההכרה ואת העבודה שאני יכול להשיג בעזרתם.
כמו להיות שמח, למשל.
כמו להיות שמח.
ואתה יכול להיות שמח.
בכל עיניי מחייפות כאן יש מים אחורים גם בגב הגברית גועה בלי אפשרות להחליט כאן זה טבע מכוער השמש משקרת ואהבת אדם יוצאות נעלם שאפילו לא שרים עליו כאן ככל שאני הולך כאן אני לא מרגיש דבר מרוב סודות של אחרים או סלבריטים מתים או כוכבים של מחר ורק שאת איתי בחדר עכשיו זה כמו להיות שמח ובחוטות העיתונים כאן יש עצב שנראה מצוין גם אם לא מעוניין שנביט בו אבל אנחנו מסתכלים זה טבע מכוער אי אפשר לראות עתיד כשבראש תמיד יש כל כך הרבה עבר ורק שאת איתי בחדר עכשיו זה כמו להיות שמח כמו להיות עצום
להיות שמח, כמו להיות עצום, כמו להיות שמח, כמו להיות עצום.
שמח או עצוב כשאתה פותח עיתון למחרת הביקורת, זה עושה אותך שמח או עצוב או אדיש?
הסך הכל זה אדיש. בדרך כלל מה שמעצבן אותי זה דווקא הביקורות הטובות. כי ביקורות אחרות פשוט עוברות לידי, הביקורות טובות אני קצת מתעצבן על איך שהן כתובות בדרך כלל.
תסביר.
יש לי בעיה עם העניין הזה של ביקורת אומנות. אני חושב שצריך לעשות את זה מאוד 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 בזהירות. יש משהו בלהיות מבקר של יצירה שמישהו יצר, ששם אותך במקום שאתה אמור לדעת יותר. אתה אמור להיות זה שיודע יותר. אם אתה שופט את זה.
זה נכון.
ואני אוהב לקרוא ביקורות של אנשים שברור לי באופן חד משמעי שהם יודעים ושמכירים ושהם שוחים בתחום. ואני כמעט לא נתקל בזה.
זאת אומרת, אם אתה מוצא פה ושם איזשהו זיוף, אז הכל כבר לא שווה.
אם אני מרגיש שמישהו כותב בעיקר בשביל לכתוב, אתה יודע, את עצמו, על עצמו.
כן, זה מזכיר לי את העניין שכשמישהו נפטר, חס וחלילים. אז הם מראיינים מישהו, במקום שידבר על הנפטר, הוא מדבר על עצמו. פחות או יותר.
נכון. אבל תשמע, יש משקל גדול לדבר הזה. זה דבר שאני צריך. כי זה יגרום לאנשים לשמוע את האלבום. ולבוא להופעות. אני צריך את זה. אני צריך שהביקורות יהיו טובות. לגבי הרגש שלי, בעקבות זה, הוא כאפס, לעומת הרגש שלי מהודעות שכותבים לי בפייסבוק, למשל,
באישי. אז זה בדיוק לזה אני מכוון, כי יש את הביקורת הרשמית, אם תרצה להגיד, או המסורתית, או של מבקרים בעיתון, אבל היום כל אחד מבקר. כל אחד כותב בפייסבוק, כל אחד...
נכון, אבל גם הרבה אנשים, גם בגלל הפייסבוק, הערוץ הרבה יותר פתוח, והרבה אנשים גם כותבים לי אישית, בלי לפרסם את זה. אז כן, גם האנשים שמפרסמים בדף האישי הפרטי שלהם הרבה פעמים הרבה יותר מרגשים אותי מהביקורות, גם הטובות. אבל אין לי איך להסביר את התחושה הזאת שבן אדם שמשתף אותי עם משהו שהוא עבר עם או בגלל או לפני איזשהו שיר שלי ואז השיר העיר משהו באור מסוים.
השאלה אם זה מחלחל, זאת אומרת, זה דברים שיכולים להשפיע או רק דברים שיכולים להחמיא או לא?
לא, זה מאוד משפיע. זה גורם לי להרגיש שיש סיבה להוציא עוד אלבום, לכתוב עוד שיר.
זה התחיל כפסטורליה, הציפורים הנודדות שעפות בשמיים.
יחסית.
אני אמרתי, התחיל, לא אמרתי
הלאה. כן, הקוד הראשון הוא פסטורלי.
בהחלט. והנה השיר.
ציפורים נודדות עפות בשמיים ולא רוצות שנהיה ביחד. ציפורים נודדות מכאן והלאה יקחו את אהבת חיה איתה. ציפורים נודדות עפות בשמיים ולא רוצות שנהיה ביחד. ציפורים נודדות מכאן והלאה יקחו את אהבת חיה איתה. הרחוב זוכר, הרחוב שוכח, הרחוב מלא ברע ומלא בטוב. בחלומות אני תמיד בורח ואת מוצאת אותי זרוק רועד מפחד ברחוב. ציפורים נודדות עפות בשמיים ולא רוצות שנהיה ביחד. ציפורים נודדות מכאן והלאה ייקחו את אהבת חיה איתה. הבניין הזה מלא דירות ריקות, הבניין הזה מלא זיכרונות חיים. בחלומות אני תמיד הולך מכות וכשאת באה אנחנו עסוקים בלאסוף את השברים. ציפורים נודדות עפות בשמיים ולא רוצות שנהיה ביחד. ציפורים נודדות מכאן לשם ייקחו את אהבת חיה איתה. אני שר אותך בכל רחוב קטן,
עד שלא יקום אידיוט שלא מכיר את כמה שאני אוהב אותה. ציפורים נודדות עפות בשמיים ולא רוצות שנהיה ביחד. ציפורים נודדות מכאן והלאה ייקחו את אהבת חיי איתנו.
כאן ג' אתם מאזינים לתוכנית מאחורי השירים, ואנחנו מאוד שמחים לארח את יהוא ירון, אלבומו השלישי. ואמור להיות רך הוא השיר הבא, וזה שיר שהייתי רוצה שתקרא את השורות הראשונות שלו, כדי להכניס אותנו לאווירה. ואני אומר משהו שהוא נכון אבל גם לא נכון. לפעמים הרוק הקסח מחמיצים את המילים. פשוט משהו שם תוקע אותך למקום אחר, ואתה לא מבין שבעצם אתה צריך להיות רגיש גם אם מדובר בדציבלים רבים.
אני מסכים איתך, אבל זה פחות או יותר הדבר שאני הכי אוהב בעולם. להקות שמנגנות חזק, או זמרים ש...
כן, זה בסדר, אני רק אומר שלפעמים...
שהמילים שלהם אבל משנות.
אבל יש לפעמים שורות יפהפיות, כמו שבשיר הבא, שאתה יודע, אני תמיד תוהה, החבר'ה שם באמת גם... הקשיבו למילים והפנימו אותם, או באיזה מידה אתה למשל חושב שזה חשוב, או שאתה אומר, לא, תשמע, יבינו, לא הבינו, העיקר שהיו איתי.
אני חושב שהכל חשוב. אם מישהו מתרגש מהשיר כמו שהוא ולא יורד לעומק, זה אחלה, ואם מישהו כן יורד לעומק ומתרגש ממילה ספציפית, ממשפט ספציפי, זה גם אחלה.
אתה סלחן בין סלחנים.
פשוט, זה אומנות. מוזיקה זה אדיר. כל אחד יכול, אתה יודע, בעניינים יותר חברתיים, אני אולי קצת פחות סלחן. אבל השיר הולך ככה. היי, אל דחבי את האש שהדלקת פעם בי. זה סנה שבוער ובוער ולא מתלקח. אני חם, אני מתחמם, אני עוד לא רותח. אז הלילה, עם אותי שלי, פשוט עכשיו זה לא ברור כמו שהיה תמיד, ניכנס למיטה. טוב במיטה שלנו. אם יש לך סודות, את יכולה לגלות, מזמן לא דיברנו. אולי מיטה תהיה מכונת הזמן שתוריד עלינו גשם ישן. ואורות, אורות בוהקים, ידלקו, אם הם עוד לא דולקים. במיוחד בחזה ובתוך העיניים שאצלך נראות לי כמו שני קרעים של שמיים. ולשבריר שנייה הכל יראה טוב, ואם לא טוב, לפחות לא כל כך עצוב. ומה שנרגיש, הלוואי ונרגיש כבר לנצח. גם כשנכרע תחת עול של שגרה ושל מתח. אם כל יום שעובר אני יותר אוהב אותך, וזה אמור להיות רך, זה אמור להיות רך.
משבר, אבל עם רגעים אופטימיים נפלאים.
אל תחבי את האש שידלק פעם בי. זה סנה שבוער ובוער ולא מתלקח. אני חם, אני מתחמם, אני עוד לא רותח. אז הלילה עם אותי היא שלי. פשוט עכשיו זה לא ברור כמו שהיה תמיד. ניכנס למיטה, טוב במיטה שלנו. אם יש לך סודות את יכולה לגלות, מזמן לא דיברנו. אולי מיטה תהיה מכונת הזמן שתוריד עלינו גשם ישן. ואורות, אורות בוהקים ידלקו אם הם עוד לא דולקים. במיוחד באזור החזה ובתוך העיניים שאצלך נראות לי כמו שני קרעים של שמיים. ולשבריר שנייה הכל יראה טוב, ואם לא טוב אז לפחות לא כל כך עצוב. ומה שנרגיש
הלוואי ונרגיש כבר לנצח. גם כשנקרע תחת עול של שגרה או של מתח, עם כל יום שעובר אני יותר אוהב אותך. וזה אמור להיות רע, זה אמור להיות רע.
אנחנו עוד מעט צריכים לסיים. השעון הזה תמיד הוא נגדנו. אתה קורא שירה דרך אגב?
הייתי קורא הרבה. קראתי...
משוררים ישראלים.
חנכתי על שירה. ולא, אני לא קורא הרבה שירה עכשיו.
אבל אימצת פה את יונה וולך.
כן.
עם שיר שאנחנו כבר מכירים מביצוע אחר. מה הסיפור?
האמת שהסיפור עצמו הוא סיפור טכני. היה ערב של יונה וולך. הציעו לי להשתתף, הציעו לי להלחין שיר. חיפשתי בנרות שיר בכוונה שהוא לא קנוני, ומצאתי את השיר הזה שלא הכרתי אותו, ונדלקתי עליו נורא, וזה בא נורא מהר.
זאת אומרת, לא ידעת שיש לו ביצוע קודם?
לא,
שלא,
לא, 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 לא ידעתי. מסתבר אגב שיש לו שניים. יש לו ביצוע של
בצרטון, כן.
יש לו גם ביצוע של אפור גשום, זו להקה אדירה שהייתה ב-80s, ומאז עשתה כמה קמבקים כולל עכשיו, וזה דווקא ביצוע שיותר אהבתי גם. אבל את שניהם הכרתי רק אחר כך. תשמע, השיר הזה הוא כאילו נכתב לאלבום הזה קצת. אולי האלבום הזה קצת נכתב לשיר הזה.
כי?
כי יש בו את ההתחבטות הזאת שיש לי תמיד. זה כאילו שיר, זה, אתה יודע, זה כאילו שיר שלי שאני קראתי אצל מישהו אחר.
מעניין מה שאתה אומר.
אגב, דיברנו על להבין שירים
נכון,
אחרת.
נכון, בדיוק, זה מה שאני התכוונתי. אז... אני הבנתי את ההיראיות שיש בו.
ואני שמעתי מישהו מדבר על השיר הזה בהקשר מיני.
טוב.
כאילו האוי הזה הוא...
יונה וולך.
כן, אבל גם ספציפית זה שיר שקוראים לו אוי, אז איזה מין, זה, לי זה נשמע כמו מין של פולנים כזה, אבל...
אוי ואיזמיר.
כן, אבל עדיין שמעתי גם את זה. ואני מרגיש, לא, אני מנסה, אני כן, אני אומר כן, אני כולי כן, ומבינים אוי כל הזמן.
ועכשיו אנחנו כאן, אוטוטו לפני סיום עם אוי, המילים של יונה וולך, הביצוע והלחן של יהוא ירון.
בכל נשיפה הייתה אוי, בכל נשיפה הייתה אוי יותר, בכל נשיפה הפכתי להיות אוי. באוי, כשהפכתי כולי לאוי, והרי אני כן, אני כולי כן. אני מלא בכן, ובכל נשיפה הייתי אוי, ובכל נשיפה הגדלתי אוי, אוי. כל נשיפה הייתה אוי, ובכל נשיפה הייתה אוי יותר, ובכל נשיפה הפכתי להיות אוי, 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 אוי. חרוזים תיעצרו בי, כבר מזמן היו היים
כן 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 אני מלא בכן אני 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 מלא בכן
לנגן בקצב הזה לא צריכים חדר כושר, אחר כך ההתעמלות נעשית על הבמה. עם הבאס, כמובן, צריכים לומר. תודה רבה, ירון, שהגעת לחיפה כדי לספר לנו על אלבום מחדש, שיהיה בהצלחה ושלא נחכה כל כך ביד הבא.
כן, אני מאוד מקווה.
רעל? זה טוב לסיים עם רעל? זה...
ככה אני סיימתי את האלבום. כן, בטח שטוב.
טוב. לא, יש איזה סיבה.
השיר הזה הוא כאילו שיר מאלבום קודם. שני אלבומים הקודמים, אלה אלבומים שכאילו דיברתי על עצמי בצורה מאוד פורטת וחושפנית. האלבום הזה פחות, אבל השיר הזה איכשהו כן נכנס אליו, מבחינה מוזיקלית הוא מאוד מתאים. מבחינת המילים, זה כאילו משהו שכנראה היה חייב כבר לצאת החוצה.
זה בסדר מבחינתך שהשארתי את המחלה מחוץ לשיחה שלנו?
בטח.
כן, כי חשבתי שאני רוצה לדבר עליך.
כן.
והמחלה תפסה מקום נכבד באלבום הקודם,
כן, זה נכון.
כבודה במקום המונח.
כן.
מקווה שאתה תיפטר ממנה.
אני גם, תודה.
תודה מיוחדת לטכנאי השידור שלנו, אוסקר טרדלר. מול המיקרופון חיים הדור, מסיימים עם רעל, אל תיקחו את זה קשה. לילה טוב.
שנמסרות בחלום. כשאני חולם, כשאני עצוב, או כשאני חושב שאני עצוב, לשרוף שעות על פסיכולוג, אבל לשקר בכל רב על הדברים שאני יודע שאני סובל בגללם. זה